קודם כל הודעה, לפני תחילת השיעור אני תמיד שוכח פן, אני תמיד חושש פן אשכח למסור את ההודעות האלה בסוף השיעור. בשבוע הבא לצערי לא תתקיים שיעור, משום שאני אהיה בחוץ לארץ, ברוך השם, בסיבות טובות, הרבות הסטוירה וחיזוק הטוירה, אז השיעור הבא יתקיים בעז השם בעוד שבועיים. כל שנה בפרשת יתרו יש לי בעיה על מה לדבר. פרשת שבו אנחנו לומדים את עשרת הדיברות, קשה להחליט על מה לדבר, אבל כל אחד מהדיברות הוא אוילם מולי וכל התורה כולו, ותמיד אני מתלבט על מה לדבר. אז השנה החלטתי, במקום להחליט על איזה מעשרת הדיברות לדבר, הבה נדבר על עשרת הדיברות. אז הסוגיה שבה נעסוק היום זה הסוגיה של עשרת הדיברות. תחפשו בספרים שעוסקים בסוגיות, לא תמצאו סוגיה שקוראים לה עשרת הדיברות, אבל בכל אופן, אחרי 10 שנים שאומרים שיעור קבוע על פרשת השבוע צריך להיות קצת יצירתי ולחפש את הסוגיות חדשות, אז היום אנחנו נדבר על עשרת הדיברות. וחשבתי בדעתי מה הם הסוגיות ההלכתיות שקשורים לעשרת הדיברות, ודליתי מזיכרוני, בטח יש סוגיות רבות נוספות, אז בין ציבור הלמדנים שמקשיב לשיעור אולי יהיו רעיונות נוספים וסוגיות נוספות. אני אדבר על אלה ששמורים בזיכרוני. קודם כל, כפתיחה וכיסוד לכל הסוגיות שנעסוק בהם, כבר כוסב רבינו סעדיה גאון ורש"י מביא את הדברים בפרשת משפטים שעשרת הדיברות הם עיקר כל התורה כולו, וכל תרי"ג מצוות רמוזים וכלולים בעשרת הדיברות. כך מביא רש"י בשם רבינו סעדיה גאון, כך כתוב בתרגום יוינסון, כך כתוב ברלב"ג, ורבי מן הראשונים הדגישו את היסוד הזה. רבינו סעדיה גאון אפילו ערך חשבון מדוקדק על כל תרי"ג מצוות, כל אחד מהם לאיזה מעשרת הדיברות הוא שייך והיכן הוא כלול. ורבינו סעדיה גאון בעזרות שלו כותב את החשבון הזה, ויש ספר ציוני על התורה. הוא היה הציוני הראשון. ספר ציוני על התורה של אחד מגדולי המקובולים, ספר שנכתב לפני קרוב ל-500 שנה, רבי מנחם ציוני, שאחידו מפליג בגדולתו, והוא כותב שבספר הזה יש דברים נוירואים, כך הוא מתבטא, חידושים נוירואים בדרך הקבולה, והוא כותב בפרשת יתרו שהיסוד והחשבון של רבינו סעדיה גאון מסורס ביודענו איש מפי איש עד מוישה רבינו. כך הוא מתבטא על דברי רבינו סעדיה גאון ועל האופן שכל תרי"ג מצוות שבתורה כלולים בעשרת הדיברות. הרי שזה יסוד מוסד בדברי הראשונים וכל אלה שבאו בעקבתם, ואני כבר הוכחתי בהזדמנויות אחרות שהיסוד הזה בעצם מופיע גם במדרושי חז"ל. במדבר רבו פרשת י' ג' כתוב במדרש, כן אתו מויצה תרי"ג אויסיס מן אונויכי עד אשר לריחו. יש 620 אותיות בתרי"ג מצוות. כאשר אנחנו נספור את עשרת הדיברות, כאשר אנחנו נספור את האותיות של עשרת הדיברות, אנחנו מוצאים 620 אותיות. אז כתוב במדרש 613 כנגד תרי"ג מצוות ושבעה אותיות נוספות כנגד שבע סימני בראשית. ללמדכו, כך אומרים חז"ל, שכל עולם לא נברא אלא בזכות התורה, וכל עולם לא נברא אלא בזכות תרי"ג מצוות הכלולים בתורה, ולכן יש 620 אותיות בעשרת הדיברות לרמוז לתרי"ג מצוות ולשבעת ימי בראשית. יש מגדולי הדורות שפרשו את הרמז הזה באופן קצת שונה. הרמו בתורה הוא אלו מגלה עמוקויס, השלו ספרי קבולה וספרי חסידס כותבים 613 אותיות כנגד תרי"ג מצוות שבתורה ושבעה אותיות נוספות כנגד שבע מצוות דרבנן. אני לא יודע אם כולם בקיאים במושג של שבע מצוות דרבנן, משום שיש מאות תקנות שתיקנו חכמים, דברי סופרים, אבל רובם גזרות ותקנות, אבל מצוות שלמות, לא מטבע של תפילה ולא דיני מצווה כמו קידש על הכוס וקידש במקום סעודה, מצוות, מצוות שלמות יש רק שבעה: נר חנוכה, מקרו מגילה, נר שבס, עירוב, נטילת ידיים, הלל, כדברי הרמב״ם, דיברנו, אני חושב, רק לפני שבוע, הלל מדברי סופרם, ומאה ברוכויס. הברכות השונות, שהם תקונס חכום, הם אלה שבע מצוות דרבנן. אז כפי שציטטתי מגדולי הדורות, רבים פירשו כך את השבע יסיירויס. הבעל הטורים בפרשת השבוע אומר, תרי"ג מצוות ושבע מצוות בני נויח. אז שלוש רמזים יש. מדוע יש 620 אותיות בעשרת הדיברות? אבל מכל מקום יש כאן רמז לדבריו של רבנו סעדיה גאון, דברים שהתקבלו על ידי כל גדולי הדורות, ולפי הציוני, איש מפי איש עד מוישה רבנו מסורת ביודענו, זה ביטוי מאוד מאוד נדיר, מאוד מיוחד, כדי לבסס את היסוד הזה. וזה היסוד של השיעור היום. אז כל ההלכות שנדבר מושתתים על היסוד. חשיבותם ומרכזיותם של עשרת הדיברות בהיותם כוללים כל תרי"ג מצוות שבתורה. אז לפני שנצא לדרך ונעסוק בסוגיה אחרי סוגיה, קודם כל אני רוצה לבקש מהציבור וגם למסור מידוע שדברי תורה שאנחנו לומדים היום בלילה יהיו לעילוי נשמוסוי של ראובן מוישה בן יוסף טוביה, איש חשוב, צדיק וישר, שנפטר השבוע לבית סלומוי, אתמול היה הלוויה שלו, ויהיונו דברי תורה שאנחנו אומרים היום לעילוי נשמוסוי, שינוח בשלום על נשקובוי וימלץ טוב על המשפחה החשובה ועל כל בית ישראל. אז כפי שאמרנו, עשרת הדיברות הם יסוד כל התורה כולו, ומשום כך נהגו במקדוש בכל יום לומר עשרת הדיברות ביחד עם קריאת שמע וברכותיהו בתפילת השחר. כך מבואר במשנה במסכת סתומת פרק ה, שבכל יום ויום במקדוש, בנוסח התפילה שבמקדוש, קרישמה כוללת את עשרת הדיברות. אב בגבולין ביקשו לא אמר כן, כך אנחנו עומדים במסכת ברכות דף י' בייס, גם בגבולין ביקשו לומר בכל יום את עשרת הדיברות ולא הניחו להם חכמים, וחכמים ביטלו את המנהג הזה ולא הניחו מפני תאוס אמינים. כך מבוא בברוכס יוד בייס עומד בייס. מה זה תאוס אמינים? סתמו ולא פירשו. אבל בירושלמי בברוכס טס עומד בייס הדברים מפורשים יותר. בירושלמי גם כתוב שביקשו בגבולין לומר כפי שאמרו במקדוש, לכלול את עשרת הדיברות בכל יום בסדר התפילה ביחד עם קריאת שמע וברכותיהו, ולא הניחו לחכמים מפני טענות המינים שיהיו אומרים אלו ניתנו בסיני ולא כל התורה. אם נדגיש באופן מיוחד את עשרת הדיברות, אז המינים יהיה להם מקום להתעלות ולטעון שרק עשרת הדיברות ניתנו בסיני, זה היה במעמד הר סיני, לעין כל ישראל ולא כל התורה כולו, ולפיכך לא הניחו להם חכמים. ויפה פי כן אנחנו מוצאים תשובה מפתיעה מאוד ברשבו. תשובה של רשבו חלק א', סמקוף פי ד', נשאל הרשבו האם ראוי לומר בתפילת השחר כל יום עשרת הדיברות. שאלה מפתיעה אחרי שיש סוגיה מפורשת גם בבבלי וגם בירושלמי שחכמים לא הניחו לומר כן. והרשבו כמובן מביא את הסוגיה והוא אומר שזה איסור, איסור, אסור לומר כל יום בסדר התפילת עשרת הדיברות. אף על פי שהרשבו מקצר בלשונו והדברים לא מפורשים, כנראה שכוונת השואל, אלה שרצו לחדש את המנהג הזה בזמן הרשבו, הם אמרו לא נאמר עשרת הדיברות באמצע קריאת שמע בין ברכת קרישמה לקרישמה, אבל אולי אחרי תפילת העמידה, אולי לפני כן. בכל זאת עצם העובדה שבמקדוש אמרו וגם בגבולין רצו לומר, אז חכמים לא הניחו לנהוג בגבולין כפי שנהגו במקדוש, אבל אולי בחלק אחר של התפילה יש לזה מקום. והרשבו כפי שאמרתי שולל את המנהג הזה והוא איננו מסכים, ודברי הרשבו הובאו בפויסקים הטור בסימן א' בשולחן אור החיים. הרמ"א כותב שם, הרמ"א סימן א' סעיף ד', שאין לומר עשרת הדיברות בציבור, רק היחיד יכול לומר עשרת הדיברות. ומדבר הרמ"א משתמע, לא חשוב איפה אתה אומר את עשרת הדיברות, אין לומר עשרת הדיברות בציבור, רק היחיד יכול לומר עשרת הדיברות, לא בציבור. לא כולם הסכימו לשיטה זו. בסייעתא דשמיא השבוע הביא לי מישהו מתנה, סדר רב עמרם גאון. סדר רב עמרם גאון זה אולי הסידור החשוב והקדום ביותר שתחת ידינו וכולם מתבססים עליו, אבל לא היה לי את הספר הזה, אני מי לא מכיר את הסידור של רב עמרם גאון? אבל השבוע הביני. אז שלשום חשבתי לדבר על הסוגיה הזו, אז בדקתי בסדר רב עמרם גאון, ושם אחרי תפילת העמידה של שחר כתוב שבכל יום אומרים עשרת הדיברות לפני קורבנות, שלפי סדר רב עמרם גאון אומרים אחרי תפילת העמידה אומרים קורבנות, אומרים עמודות, שם כתוב גם עשרת הדיברות. אז לפי סדר רב עמרם גאון, אחרי תפילת העמידה, לא בקרישמה, צריך לומר בכל יום עשרת הדיברות. משמע שרב עמרם גאון סבור היה שחז"ל ביטלו אין לנהוג בגבולין מה שנהגו במקדש, זאת אומרת עשרת הדיברות ביחד עם קריאת שמע, אבל כנראה שחשוב לומר עשרת הדיברות בכל יום, אחרת לא היו אומרים במקדש, אחרת לא היו רוצים לומר בגבולין. ולכן בסדר התפילה של רב עמרם גאון אחרי תפילת העמידה, אחרי 18 של שחרס, אומרים עשרת הדיברות. תשובת מהרש"ל בסימן ס"ד, אף הוא נשאל, והמהרש"ל תמיד יש לו את הדרך שלו, הוא מפלס נתיבות וחוצב בהרים, זה היה כוחו של המהרש"ל. בסימן ס"ד הוא אומר ראוי לומר בכל יום עשרת הדיברות, הוא כותב שהוא הנהיג בבית מדרשו שבציבור בכל יום לפני ברוך שאומר יאמרו עשרת הדיברות. הצד השווה שבין המהרש"ל בסימן ס"ד וסדר רב עמרם גאון, שניהם היו סבורים שראוי לומר עשרת הדיברות בציבור ובתפילת השחר בכל יום, לא באמצע ברכת קרישמה, אלא במקום שמותר להפסיק, שאין איסור להפסיק. הרש"ל הנהיג לומר את זה לפני פסוק דזמרה, לפני ברוך שאומר, כי לפני ברוך שאומר עדיין מותר לומר מה שרוצים. רב עמרם גאון הנהיג לומר אחרי תפילת העמידה, כי שם שוב אפשר לומר איזה פרשיות שרוצים, אבל שניהם סבורים היו שראוי לציבור שיאמרו עשרת הדיברות בכל יום בציבור, ובוודאי משום חשיבותם ומרכזיותם. בשער הכוונס, בדבר הרי הקודש מבואר שלא לומר עשרת הדיברות, אבל גם בשיטו סוי כותב אחידו בספר טוב עין סימן יוד, שהקפדה רק לא לומר בציבור ולא על סדר התפילה, אבל אחרי גמר התפילה באמצע לימודו מותר לומר עשרת הדיברות. אז כאן בחידו יש ביטוי מאוד מעניין, באמצע לימודו אחרי התפילה, כנראה שהדגש הוא לא בציבור וגם לא היוחיד בסדר התפילה. אז זה שונה מרב עמרם גאון והמהרש"ל, כי רב עמרם גאון והמהרש"ל כל אחד לשיטתו סבורים היו שאין לומר כלל בסדר התפילה, להפך הם סבורים היו שראוי לציבור לומר גם בסדר התפילה, רק לא במקום שאומרו בגבולין במקדוש, לא באמצע התפילה. הרמ"א אומר יוחיד כן בציבור לא, וכך כותב יחידו על ליבא דרי הקודש. אולי המנהג המעניין ביותר והמחודש ביותר הוא מה שכותב אליהו רב בשם השלו בסימן רי שלמת אס. כל הפויסקים או חלקם שציטטתי מופיעים בסימן א', כי הטור והרמ"א מתייחסים לשאלה הזו בסימן א'. כל אחד זוכר מה זה רי שלמת אס, רי שלמת אס זה קרישמה של המיתו. אז אליהו רב מביא משם השלו שיש לומר עשרת הדיברות בכל יום בקרישמה של המיתו. ואני חושב למה קרישמה של המיתו, למה לא שחרס או מנחה? אני חושב שהשברה של השלו, הלא מדברי חז"ל רואים שעשרת הדיברות יש להם קשר לקריאת שמע, אחרת למה במקדוש אמרו ביחד לאחר ברכת קרישמה? הלא לכל העלמא אסור להפסיק בין קרישמה וברכותיה, ובמקדוש שם היו אומרים עשרת הדיברות, וכך ביקשו לעשות בגבולין. וזה מביא אותנו לירושלמי אחר באותה סוגיה, לא תסומת בייז אלא תסומת א', שם כתוב בירושלמי שעשרת הדיברות רמוזים בקריאת שמע. יש הרבה סידורים כמו הסידור שבו אני מתפלל שבקרישמה יש כתוב איזה מעשרת הדיברות רמוזים איפה, וכל הפירוט הזה כתוב בירושלמי ברוכס תסומת א'. ובירושלמי יש חידוש מדהים, חידוש שתמיד הדהים אותי. בירושלמי כתוב למה אומרים קריאת שמע בכל יום, איזה מין שאלה זו, למה אומרים קריאה שמה בכל יום? מפני שעשרת הדיברות כסובים בה. אז אילו הישלמי היה אומר למה אומרים עשרת הדיברות בכל יום, משום שזה רמז לקרישמה, דברים היו יותר מתיישבים על הלב. למה אומרים קרישמה בכל יום? בשוח ובחוב קומחו, כך כתוב בתורה. וישלמי כתוב מה החשיבות של קריאה שמה? למה דווקא פרש הזו? מפני שיש עשרת הדיברות. ולכן הדברים תמוהים, אומרים קרישמה בכל יום, חבור לסלמך השמיים, כנראה, מה זה קבול עשו מלך השמיים? מה זה? שמי ישראל השם אלוקינו השם אחד. ואנחנו מכסים את עינינו וחושבים שהקודש ברוך הוא אחד, דל הדרוך עשה שמיים, יש אומרים גם שבע רקיעים, אף על פי שאין לזה כל כך מקור, זה הכל לא מספיק. קבולס אויל מלך השמיים זה קבולס אויל מצווס, כדברי הגמור בברוך עשה פיוט בייס, שיקבל אול אול מלך השמיים ואחר כך יקבל אול אול מצווס, ולכן חלק של קבולס אול מלך השמיים זה סרס הדיברס. סרס הדיברס שכל תריאג מצווס כלולים בהם ונמוזים בהם, זה חלק שקבול אול חשמיים. ולכן במקדוש היו אומרים עשר עשר דיברס עם קריאה שמה, כך רצו לעשות בגבולין ולא הניחו להם חכמים. אז אומר השלו, למה לא בקרישמי שלמיתו? קרישמי שלמיתו אין ברכות, זה לא לשם קיום מצווס קריאה שמה, זה רק מפני המזיקין, ובכל זאת אפשר להצמיד עשר עשר דיברס לקריאה שמה. ולכן עלי בדי שלו באל ירבה זה המקום הראוי. אם אנחנו רוצים לומר קריאה שמה בכל יום, ויש עניין בכל זאת לקשר קרי השמה מסרס הדיברס, זה המקור בירושלמי, כך היו עושים במקדוש, ולכן השלו הקודש אומר בקרישמי שלמיתו. זה קרישמי, זה מנהג בעיקרו, או הלכה מפני המזיקן, אין ברכות, זה לא עיקר מסרס קרישמי, אז שם אפשר לומר גם מסרס הדיברס. זו השיטה האחרונה שבה נעסוק היום. אז עד כאן עסקנו בסוגיה א' של מסרס הדיברס, שהיא הסוגיה המרכזית. היא מתחילה במשנה ותומיד, עובר לירושלמי ובבלי, סוף פרק חמדי ברוכס, ושיטות רבות בדברי הראשונים. האם ראוי, מתי ראוי? היום מעטים נוהגים לומר עשר עשר דיברס בחל בכל יום. ותבדקו בסידורים, יש הרבה פרשיות אחרי תפילת השחר. פרשס הירא ופרשס השוב ושש שחירס ופרשס המן. פרשס המן הכי פופולרי. רבים אומרים פרשס המן. פחות אומרים פרשס הירא ופרשס התשובה ויוד גמליקרם ושש חירס, זה מובן, פרשס המן כולם רוצים לזכות בחלק מהמן, ותבוא ברכה על ראשם שיזכו את כולם לשפע וגדולה, כי בכל זאת אומרים פרשס שבתויר, אני לא חלילה מסתייג מזה, אני רק קובעי עובדה. רבים אומרים פרשס המן, פחות אומרים פרשס התשובה ופרשס הירא, אבל הכל פנים סרס הדיברס לא כתוב בשום סידור, משום שרב הפויסקים הסתייגו באופן כללי. חזל עשו, הרש בו מרחיב את האיסור הזה, אז אין איסור, ודאי לא בדרך לימודו, אבל זה לא נהוג. ולכן, הנחלם למני ישראל במנהגם. שאלה נוספת, שאף היא עוררה מחלוקת בין הפויסקים. רבים נוהגים. כך אנחנו נוהגים בבית מדרשנו, אני חושב שכך נוהגים בכל קהילות החסידים, אני חושב שבקהילות הספרדים לא נוהגים כך, קהילות אשכנז אני לא כל כך בקי, שבשעת קריאת התורה של עשרת הדיברס עומדים בפרשס יסחוי, בפרשס וסחנן, כל הציבור עומד, וגם זה עורר מחלוקת גדולה בדברי הפויסקים. תשובת דבר שמואל, אחד הפויסקים החשובים לפני 300 שנה, בסימן רשעים ווב, הוא דן בשאלה הזו, והוא מצדיק את המנהג. הוא אומר, זה לא דומה למה ששללו חכמים אלה שרצו להנהיג בגבולין, לומר עשרת הדיברס בקריאה שמה כדרך שנהגו במקדוש. אז הדבר שמואל מצדיק את המנהג הזה בסימן רשעים ווב, החידו סותר את דבריו. בספר לדוד אמס סימן זיין הוא כותב שאין לעמוד בשעס קריאת התורה של עשרת הדיברס מאותה סיבה ששללו חזל את המנהג לומר בכל יום, מפני תרעומס אמינם כניסוח של הבבלי, מפני תנועס אמינם כניסוח של ירושלמי, אין להבליט ולתת חשיבות יתרה עשרת הדיברס, ולכן גם אין לעמוד. כך כותב החידו. בספר טוב עין, שוב אותו ספר שציטטתי מקודם ציטטנו סימן יוד, סימן יוד א', החידו אומר ש אין לדמייס מלסון המלצה, ואפשר לעמוד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברס, הרי שהחידו סתר את דברי עצמו. ופויסקים רבים שבאו בעקבותיהם זה בכו וזה בכו נחלקו לכאן ולכאן. האחרונים העלו כמה סברות להקל ולומר שזה לא דומה, לא דומה לאותו מנהג שחזל ביטלו ושללו. קודם כל, הרי קוראים את כל הפרשה, מתחילתו ועד סופו, כאן עומדים וכאן יושבים, אבל מכיוון שקוראים את כל הפרשה, אז איך יוכלו לומר אמינם שרק זה יש וכל השאר אין? זו סברה אחת. בכל זאת אפשר לדחות את הסברה הזו. הלו גם במקדוש לא אמרו רק עשרת הדיברס, אמרו גם קריאת שמע. ואף על פי כן היה חשש שהמינים יאמרו רק עשר סדים ניתנו בסיני. ואחרי איך שהמינים היו אומרים רק עשר סדים ניתן בסיני, ומסיבות אחרות אנחנו קוראים גם קריאה שמה, אז כך יחו לתרץ גם. אנחנו קוראים את שער הפרשי שבתואר, אבל מי אמר שזה ניתן בסיני? יש לחלק ולומר, אבל כאן זה קריאה שתואר, זה אותו דבר, קרישמה זה שונה. בכל אופן, סברה שאפשר לקבלה ואין בה הכרח, אפשר לדחותה. סברה נוספת שכתבו האחרונים להקל, הסברה והטעם של המנהג לעמוד בשער סייס הדיברס, זה לא בהכרח משום שהסייס הדיברס חשובים משער הפרשיוס, אלא משום שזה זכר למעמד הר סיני. במעמד הר סיני אנחנו עומדים בכמה פסוקים בפרשת השבוע, ויענועו ויעמדו מרחוק ויסיעצבו תחת ההר. בני ישראל במעמד הר סיני עמדו מפני כבוד שכינו, ולכן בסייס הדיברס אנחנו עושים זכר למעמד הר סיני, ואנחנו עומדים משום כבוד שכינו, זה רק זכר, לא משום שאלה חשובים מן השער. אבל גם את הסברה הזו יש לדחות, משום שבעל הדין יטען, אז למה עמדו בשעת מעמד הר סיני רק בעשרת הדיברות, אם לא שעשרת הדיברות מרכזיים יותר וחשובים יותר? בכל אופן אלה סברות האחרונים. רב מוישה זצ"ל נשאל האם ראוי לעמוד בשעת עשרת הדיברות. שוב הסיגס מוישה אור חיים חלק ד' סמכוב בית, הוא כדרכוי בקודש, הוא לא מביא חידו, הוא לא מביא דבר שמור, הוא לא מביא אף אחד, הוא הולך בדרכו כדרכו של רב מוישה, מעט לעסוק בדברי האחרונים, אף שהאחרונים האלה הם אחרונים קדומים, לא בני דוירס האחרונים, אבל כך דרכו של היגס מוישה, בדרך כלל כל מה שהם אומרים גם הוא אומר בישר שלו ובגדל שלו. אבל כל פנים רב מוישה דם בשאלה הזו, הוא דוחה את הסברות הנ"ל, אבל הוא כותב, מכיוון שאנחנו נוהגים לעמוד גם בפרשיות נוספות, בשירת הים נוהגים לעמוד כשמסיימים ספר ואומרים חזק ונשחזק, נוהגים לעמוד, ולכן לא נוהגים לעמוד דווקא בעשרת הדיברות, ולכן אין קפידה בדובו. סברה, אף על פי שגם סברה הזו אין בה הכרח, אלה סברות שמתיישבות על הלב ליישב מנג ישראל. אבל הדבר העיקרי של מוישה כותב שם, וכאן אני רוצה לחזק את הדברים, אני חושב שזו הנקודה העיקרית, כותב שם למוישה שאין לדם גזל הסרחום עם זה לזה, מה שגזרו גזרו, מה שלא גזרו לא גזרו, ואין להוסיף על גזל הסרחום. אני רוצה להוסיף על הסברה הפשוטה הזו של מוישה, יש לפעמים שחרחום הם גזרו גזל רויס ואנחנו מרחיבים, נותנים פירוש מרחיב ומרחיבים את הגזרת, אבל זה בעיקר כשהטעם שגזרו נוהג וחי וקיים גם בזמננו. כאשר הטעם של הגזרת כבר לא שייך בזמן הזה, אף על פי כן דברי חכמים אינם ביטלים, כמסמי רויס ניצויים ועומדים לנצח ניצוחים. כבר אמרו חז"ל שאין בייזן יוכל לבטל דברי בייזן חברו, אין כן גודל מנה בחוכמה ובמניין, אבל הובדו לו לא יספו לו. בימי חז"ל היו הרבה קרויים וצדויקים וביתויסים, כל מיני כיתות שטענו תורה שבכתב אמס, פקפקו בתורה שבעל פה. כנראה שביניהם היו גם כאלה שרצו גם חלק מתורה שבכתב לזרוק מעל גבם, ולכן הם אמרו עשרת הדיברות כן, אחרים לא. בזמננו מי שמאמין בעשרת הדיברות מאמין גם שכל מה שתלמד ועושה כוסד לחדש ניתנה למוישה מסיני. מי שלא מאמין במשנה ברורה לא מאמין בעשרת הדיברות. אין צדויקים ואין קרואים בינינו, אין לנו בעיה שיאמרו עשרת הדיברות ניתנו בסיני ולא כל התורה כולה. יש רק שני סוגי אנשים בזמננו, אלה שמאמינים שגם המשנה ברורה ניתן במוישה מסיני כדרך שאמרו חז"ל כל מה שתלמד ועושה כוסד לחדש, ואלה שלא מעניין אותם מה ניתן בסיני, לא שהם כן מאמינים או לא מאמינים, או רבים מאחינו בני ישראל לדאבון לב לא מעניין אותם מה כן ניתן ומה לא ניתן, ואלה שכן מאמינים מאמינים בכל. ולכן למעשה אין לחשוש היום שאם יעמדו בעשרת הדיברות יחשבו שרק זה ניתן בסיני ולא דברים אחרים. ואף על פי כן דברי חכמים הם דברי חכמים, לעולם אינם בטלים, ולכן אין לומר עשרת הדיברות בסדר התפילה. אבל כאשר יש מנהג ובאים לבטל מנהג או לפקפק בה, אבל לא מצינו בדברי הראשונים שהתייחסו לשאלה הזו, אז לא צריך להרחיב בדברי חכמים. ובעיקר אני אומר את הדברים לגבי מה שכמה אחרונים מן הדור הקודם לנו כתבו, וחלקם באופן בוטה ביותר. לפעמים אדם מתהלך 10 שנים במקום ולא שם לב מה יש בו עד ששאלה מנקלת במוחו. אז שלשום, כפי שאמרתי, עיינתי קצת בסוגי של עשה הדבש. יש ספר צ'ורס שי, ספר חשוב עד למאוד, צ'ורס שי, הוא היה אב בית דין בסיגית לפני 100 שנה. אני חושב שהספר הזה אחד הספרי התשובס החשובים ביותר במאה השנים האחרונות. אז בצ'ורס שי במדורה ראשונה בסימן ג' תוקף בחריפות את המנהג בבתי כנסיות רבים שיש מעל אורן קוידש או בכניסה לבית הקנדש צורה של לוחס הבריס עם הסרס הדיבריס. הוא כותב שאין לעשות זאת. אז הסתכלתי אצלנו, מכאן אני לא רואה, אבל משם הסתכלתי וראיתי שיש פה הסרס הדיבריס. האם זה ראוי או זה לא ראוי? אז הצ'ורס שי אומר, לא, אסור להבליט הסרס הדיבריס, כמו שאמרו חז"ל, לא הניחו להן חכמים מפני טענס המינים. אני פה 10 שנים, אף אחד עוד לא שאל אותי, האם גם שאר התורה ניתנן למוישה מסיני? הרי בבית מדרש שלכם, אלון קודש, יש רק הסרס הדיבריס. ואין לחלק בין א' ב' ג' ד' ה' או הסרס הדיבריס או מילה אחת בכל זאת. כאן מבליטים את הסרס הדיבריס. אז הצ'ורס שי מסתמך על המוגן אברום. מה כתוב במוגן אברום? מוגן אברום סימן א' סיפקות נטס. כאשר הרמור אומר, אין לומר הסרס הדיבריס בציבור, אלא ביוחיד. כותב הרמו שלכן אין קויס ון אויסון בקונטרס המיוחד לציבור. אני לא יודע מה זה קונטרס המיוחד לציבור, אבל המוגן אברום כותב, אני חושב שהוא מביא את זה מפויסקים שלפניו, שמשום שאין אומר מסרס הדיבריס בציבור, אין קויס ון אויסון בקונטרס המיוחד לציבור. אני משער, אני לא יודע, אני לא חוקר, אבל הרבה פעמים אני אקבל מכתבים ממשתתפי השיעורים שמחכימים אותי. אני משער שקונטרס המיוחד לציבור זה מעין תפילה, מעין סידור תפילה. אולי פעם היה מעין סידור תפילה שהיו כתוב בו, שהיו כתובים שם סדרי התפילה, כמו קידש לבונה. בהרבה בתי כנסיות יש כזה לוח דף של קידש לבונה, וכאשר הטיבור יוצא לקידש לבונה, אז כל אחד מקבל. אז המוגר בואו כותב אין לכתוב, הוא לא כותב אפילו אין לכתוב, משום כך אין כוס ונויסוי בקונטרס המיוחד לציבור. כך כותב המוגר בואו, אומר צ'ורס שי, כשם שאין קוסבן בקונטרס המיוחד לציבור, אין קוסבן גם על בית הכנסת ולא על קודש וכדומה. לכאורה נראה לי שהמוגר בו לא מתכוון כלל לחדש איסור. הוא לא אומר שאסור לכתוב בקונטרס המיוחד לציבור, מה איסור יש לכתוב? הוא רק מסביר שמשום שלא אומרים בציבור עשה עשה דיבס, ולכן אין קוסבן או איסור בקונטרס המיוחד לציבור. כך לכוי למש מדבר המוגר אברום, הוא כותב לכן אין קוס ונויסוי בקונטס המיוחד לציבור. אבל גם אם נפרש המוגר אברום בא לאסור, אז זה סידור תפילה, זה קונטס שמתפללים מתוכו, אז לא ראוי להדפיס את זה שמה יאמרו. לא ראוי להדפיס שמה יאמרו, כן צריך לומר, למה הדפיסו את זה? אבל להפליג מעניין לעניין ולאסור גם דבר שהוא רק קישוט לבית הכנסת, כבוד בית אלוקינו, עלו על הפרויכס כתובים פסוקים רבים, ויש פסוקים שונים שכתובים, זה כבר הרחבה יתרה של האיסור, לתחום שהפויסקים לא דיברו. הצ'ורס שי רומז, לא מתוך ידיעה, הוא כותב שמה, המנהג הזה הוא מהרפורמים, מהמינים, לא יודע, אני חושב שברוב בתי הכנסת של יריים ושלמים, יש לוחס על אורן קוידש ויש הסרס הדיבריס או על הפרויכס, ולכן לומר שהמנהג הזה בא ממקורות פסולים לא כל כך נראה. אז יש עוד אחרונים שעסקו בסוגיה הזו. זכר יהוסף סימן יוטס, המנחס אלוזו, מנחס אלוזו המונקת שלו, והיה גם מנהיג של עדה גדולה וגם גאון גדול, אובי מוירי הוא תלמיד של המנחס אלוזו, זמן קצר למד בישיבה שלו. המנחס אלוזו היה בנו של אחד מגדוי לדור, שאף הוא היה אדמור גדול וגאון גדול של הדרק התשובה. המנחס אלוזו בספר שלו נימוקי אור החיים בסימן א' מביא בשם הדרק התשובה, בשם אביב, גם לשלול את המנהג הזה. אז יש גדוי למשללו, בעיקר כפי שציטטנו מגדוי להונגריה, גדוי לרומניה, אולי בגלל הרוחות שנשבו אז ברחוב היהודי היו זהירים מכל דבר, אבל לכל פונים, אם לדין יש תשובה כפי שאמרתי. ואני רוצה להביא ראיה ליישב מנהג ישראל, גם המנהג של עשרת הדיברות על ארון קודש, וגם המנהג של עמידה בשעת קריאת עשרת הדיברות. בכל זאת יש לי ראיה גמורה, או כמעט גמורה, כפי שתכף נסביר, שאין להרחיב את התקנה הזו מעבר לסדר התפילה. מעבר לסדר התפילה. משום שיש ירושלמי במגילת דף חובוב. הלא בימי קדם, בימי חז"ל, כפי שמבואר במסכת מגילה ובעוד מקומות, בקריאת התורה לא נהגו כמנהגנו. רק מי שעלה לקריאה הראשונה בירך לפניה, ורק מי שסיים את הפרשה בירך לאחריה. שבקרו הם לא היו מברכים. כך נהגו בימי חז"ל. כבר בימי הראשון הם נהגו שכל מי שעלה לתורה בירך לפניה ולאחריה. אבל במגילת דף חובוב בירושלמי, חובוב עומד בייס, אנחנו לומדים שעשרת הדיברות, מי שעולה לעשרת הדיברות, לקרוא את עשרת הדיברות, מברך לפניה ולאחריה, משום החשיבות של עשרת הדיברות. אז בירושלמי יש כמה שיטות. רב סימון בשם רב שוע בן לוי אומר, אין לך טעון ברכה לפניו ולאחריו אלא שיר הסיום ועשרת הדיברות והכלולויס שבמשנתויר ובתוירס קויינים. ארבע פרשיות מכל התויר כולו, מכל השנה כולה, מי שעלה היה מברך לפניה ולאחריה. זה השיטה של רב סימון בשם רב שוע בן לוי. רב אבו הוא אומר, אני לא שומעתי ונרן הדבורם בעשרת הדיברות. אז בשלוים אלפי רב סימון, אפשר לומר כמו הסברה של איגיוס מוישה שאמרנו לאל לגבי העמיד, עומדים גם בשיר הסיים, עומדים בפרשיות נוספות, אז אין קפדה. אז לפי רב שוע בן לוי, אנחנו נוהגים לברך לפני הקריאה ולאחריה, גם בשיר הסיים, גם בפרשת התוכחה, כללות שבמשנתו אלה, כללות שבתורס קהלים, אז אין קפדה. לפי רב אבו, לא מברכים לפני ולאחרי, אלא בעשרת הדיברות בלבד. אז למה לא חששו שמה יאמרו המינים? אלה ניתנו בסיני ואלה לא. הלא גם המנהג הזה מושתת על החשיבות יתרה שיש עשרת הדיברות. וגם הירושלמי אומר שבסדר התפילה לא הניחו להם חכמים. ציטטנו את הירושלמי בברוכה דף תסמ"ב. אז למה במגילה דף חובוב בירושלמי אין פה יצפה ומצפצף על המנהג שרק בעשרת הדיברות היו מברכים לפני ולאחרי? אז לכל נראה מכאן מה שגזרו גזרו, רק בתפילו גזרו. אולי בגלל החשיבות של קריאה שמה, אולי בגלל התפילו שכל הציבור, כל אחד אומר, בקריאה סתורה לא חששו. למה אני אומר שזה כמעט ראיה גמורה? כי בכל זאת אפשר לדחות. כל שבת בקריאה סתורה ברכו לפני ולאחרי על כל הקריאה כולה. הלא כשתחילו את הקריאה וכשגמרו את הקבילה בכל זאת ברכו לפני ולאחרי. אז בסייס הדיברס, כפרשה מסוימת, החשיבו את הפרשה הזו ברכו לפני ולאחרי. אבל יכלו להשיב למינים, העובדה שברכים לפני ולאחרי לא אומר שזה רק זה אמת. עובדה שפעמיים בירכנו לפני ולאחרי, כשתחילו את הקריאה בפרשת סיסרא בתחילתה, וכשגמרו, וכך גם בפרשת וסחנן. ולכן הברוכה איננה ראיה שרק זה ניתן למוישה מסיני. אז מצד אחד בכל זאת רואים סוגיה מפורשת ירושלמי שהדגישו את חשיבותה של עשרת הדיברות ולא חששו שמא יאמרו, רק אלה ניתנו למוישה בסיני. אבל כאמור יש בכל זאת לדחות, כי אותה חשיבות נותנים גם לפרשה כולה, לא לפרשה מסוימת ומוגדרת קטנה, אלא לפרשה כולה שברכו לפני ולאחריה. ולכן יכול להיות שזה לא ראיה לשאלות אחרות ולסוגיות אחרות שהעלינו לדון בהן. הצד השווה שבכל הסוגיות כולם שפתחנו בהם את השיעור, כולם, כל אלה שעסקנו בהם עד לרגע זה, נוגעים לסדר התפילה ובייס הכנסס. תפילה, קריאת התורה, קונטרס המיוחד לציבור שאני לא יודע בדיוק מה זה, ובייס הכנסס, צורס בייס הכנסס. עכשיו אנחנו מפליגים ועוברים להלכות נוספות שבהם רואים את חשיבותם של עשרת הדיברות בתחומים שונים. במעמדות שהיו אומרים בזמן המקדש, כן. המעמדות היו אומרים בכל יום ויום בבית המקדש, הם קשורים לקורבנות. אני בתחילת השיעור הזכרתי את סדר רב עמרם גאון, ושם כתוב סדר עשרת הדיברות עם המעמדות, עם המעמדות. כך משמע באמת בסדר רב עמרם גאון. אלה שנוהגים לומר את המעמדות אחרי תפילת עמידה, אחרי תפילת שחרית, זה המקום שבו אומרים גם את עשרת הדיברות. אז כפי שאמרתי, כל הסוגיות שבהם עסקנו עד לרגע זה קשורים לשולחן אור החיים. באופן מוגדר סדר התפילה וסדר בייס הכנסת. עכשיו אנחנו עוברים ליורדיה ולחוש המשפט. וגם פה יש כמה הלכות. סימן ריש למד זיין, יש סעיף מפורש בשולחן אור, שהנשבע בעשרת הדיברות, הרי זה שבועה גמורה. והכוונה של שבועה גמורה זה הנשבע בספר תורה או על ספר תורה. השק בסעיף קודן יוד גימל שם מפלפל ודן, האם הכוונה שהוא נשבע בידו על ספר תורה או עשרת הדיברות, או שמה מספיק שהוא מזכיר ואומר אני נשבע בספר תורה או אני נשבע בעשרת הדיברות, האם גם זה נותן תוקף גמור לשבועה והופך את זה לשבוע דיורייס. אבל כל פנים בסעיף הזה אנחנו רואים שעשרת הדיברות דינו כספר תורה, וכשם שיש מושג הנשבע בספר תורה, כך למדנו הנשבע בעשרת הדיברות, הרי הוא כנשבע בספר תורה. הלכות שבועות, יורדיה, סימן ריש למד זין. אני רק לא מבין, וזו סוגיה שלא היה לי זמן. כפי שאמרתי, כל הסוגיה הזו עלה במחשבתי בכלל לעסוק בה שלשום. הימים האחרונים היו מאוד תחופים וטרופים. לא הספקתי ללבן שום נושא. אז אני אומר רק באופן כללי, צורך יהיה בעיניי, מדוע לגבי שבוע הדיונים, חושם משפט, פי זיין תזבוב, ושם יש סעיף גדול, לא סעיף קצר, וריש למד זיין זה סעיף של שורה אחת, אני שבא בסעיף סדיבס, הרי זה שבוע גמורה. אבל בפי זיין, סעיף תזבוב בחושם משפט, יש סעיף ענק, בנוגע לשבוע הדיונים, שצריך לשווה בנקית הסחפץ. נקית הסחפצה הוא צריך להישבע על ספר תורה. יש אומרים גם תפילין זה נקית הסחפצה, יש אומרים גם שער ספורים, הכוונה לשער ספרי התנך. למה שם אנחנו לא מוצאים שיטה שגם עשר סתם לזה נקית הסחפצה? למה זה כתוב רק ביודע לשלמת זין ולא בחושם משפטי זין? חושם משפטי זין זה המקור העיקרי לשבועות הדיונים. כל המושג של נקית הסחפצה אנחנו מוצאים בעיקר בשבועות הדיונים, שבשבוע דיורייסה צריך נקית הסחפצה. ושם בחושם משפט פי זיין סעיף תזבוב יש שיטות שונות, ויש שם פירוט גדול, האם דווקא ספר תורה או חומש או נביאים וכסובים, אולי גם תפילין, ושם לא מדובר בסרס הדירס. אז צורך יהיו, לא יודע, צריך לבדוק. יכול להיות שגדול אחרים עוסקים, כפי שאמרתי, לא בדקתי, ואני מאיר רק תן לחוכם ויח גם עויד, זה הרע שעדיין צריך ללבן. הלכה נוספת שאף היא קשורה לשבועס, הרן בנדורים דף חוב בייז מביא בשם גוין אחד. אני חושב שזה פחות או יותר הניסוח של הרן, אחד מן הגאונים, או גוין אחד שחידש שהנשבע בספר תורה או בעשרת הדיברות אין לו התורה אוילומיס, לא יכול, אין נשאלים על שבוע שנשבעו על ספר תורה או על עשרת הדיברות. כאן כבר לא מדובר בשבועות הדיונים שאדם נשבע בבית דין, אלא שבוע שאויכל, שבוע שעתין. אדם שנשבע ומקבל על עצמו לעשות מעשה בשבוע, אם הוא נשבע בספר תורה, אין לו שאלה ואין מתירין לו. כך מביא הרן בשם אחד הגאונים, והרן חולק עליו. הרן חולק על הדברים. בתשובת הגאונים, שערי צדק או שערי תשובה, זה מקוף ממעלה. אנחנו מוצאים את השיטה הזו גם בתשוב סגוינם, והרן מתייחס לשיטה הזו, והרן דוחה אותה. אז הלכה נוספת שבו רואים שעשרת הדיברות דינו כספר תורה. הסוגיה האחרונה, אני לא זוכר בכמה סוגיות עסקנו, אבל הסוגיה האחרונה זה בהלכות מלוכים. מלך צריך לכתוב לו משנה תורה. הרמב״ם הבין שמדובר בשני ספרי תורה. כל אחד מבני ישראל צריך לכתוב לעצמו ספר תורה אחד. כזבו לכם את השירו הזויס, מלך צריך לכתוב לו עוד ספר. כבר שואל המרשל בסנהדרין חופה ומתבייס. זה המקור, מקור הסוגיה של מלך בספר תורה בכלל. תלכס מלוכים כתובים בעיקר בפרק בי שמסכת הסנהדרין. אז בגמור דף חוף א' ומדבי, שם אנחנו עומדים שמלך כותב לו ספר תורה, אחד שמונח אז בבייס גנוזוב, ואחד שיוצא ונכנס עמו, והיא תלויה בזרועי. אז שואל המשל שם במקום, איך אפשר ספר תורה? ספר תורה כבד מאוד, אז איך זה תלוי בזרועי של מלך? ובכל מקום שהוא הולך, הוא הולך עם ספר תורה, הוא הולך לחתונה, הוא הולך לאירוע, הוא הולך לכנס, ובכל מקום ספר תורה תלוי בזרועי. כותב הרשל צורך לא ימי שהייתה זו כתיבה דקה וקטנה עד למאוד. היום יש סופרים מומחים שכותבים ספרי תורה מאוד קטנים. אני חושב שבימי קדם זה לא היה כל כך מצוי, ולכן כותב המרשו על דברי המרשל שדבריו אינם אלה דברי נביאס. כך כותב המרשו. כבר כמה פעמים הזכרתי שיש מחלוקת בין רש"י ותוספות בערב דף סמך עמוד בייס, כאשר חז"ל אומרים אין אלו דברי נביאס, האם זה למעליוסה או לגריוסה. זה מחלוקת רש"י ותוספות. האם זה בלשון של זלזול, או שמא להפך צריך להיות נובי כדי לחדש חידוש כל כך גדול. זה מחלוקת רש"י ותוספות בין אדום סמך עמוד בייס. אז אני בוחר לומר שמן הסתם המרשון הקט כמו השיטה שזה מעלה גדולה, אבל כך כותב המרשל דיני המרשל. אולי בגלל שהיום יש קלף יותר טוב, או קולמוסים יותר טובים, או דיו יותר משובח, אני לא יודע, אבל כנראה שבימי קדם זה היה לא מצוי לכתוב ספרים קטנים. בדעה זה קיינם מבעלי התוספות, ובספר הדר זה קיינם מבעלי התוספות, והספרים האלה מוסמכים עד למאוד. במקור המצווה, זו המצווה האחרונה מתרי"ג מצווה, ואתו כסבו לכם את השירו הזויס ולמדוס בני ישראל, שם כתוב בשם הראש ובשם התויסס שהכוונה לסרס הדיבס, לא לכל התוירה כולה. אבל בתוירה כתוב משנה תוירה, ואני חושב שגם השיטה הזו בהכרח מבוססת, שהסרס הדיבס זה קיצור של כל המצוות כולם. סרס הדיבס זה תקציר של כל המצוות כולם, כדברי רבינו סדיגון, כדברי חז"ל, כדברי כל המקורות שבהם פתחנו את השיעור הזה. ולכן מלך ישראל מצטב לכתוב לו קיצור, דהיינו עשר סדיבס. יש מן הראשונים שאומר שזה קיצור אבל לא עשר סדיבס, אלא מעין ספר המצווה של הרמב״ם, תקציר של כל המצוות כולם. כך יש מן הראשונים שאמרו. אגב, אני נזכר שבאונקלוס כתוב פסשגן אורייסו. פסשגן זה מלשון של איגרת. פסשגן אורייסו, זה ניסוח של של האונקלוס. כן. הרשש כותב את הפירוש הזה בסנהדרין, והוא מביא את האונקלוס. אני רק רוצה לומר שכבר היו לו אילומים. זה לא חידוש כל כך גדול, כי כאשר מוישה רבינו נצטבו, כאשר יעברו את הירדן לכתוב את התורה על האבנים וסדת ואיסם בסיד, יש מחלוקת הרמב"ן ואבן עזרא מה נצטוו לכתוב. ואבן עזרא אומר שני פירושים: אפשר שנצטוו לכתוב על האבנים האלה את כל התורה כולו, ואם כן, כותב אבן עזרא, הם היו צריכים להיות אבנים גדולות מאוד, או שמא נצטוו לכתוב ספר המצווה כאין אזהורויס של בעל הלוחס גדולס. אז זה מאוד מעניין. הראשונים כותבים הלוחס גדולס, הלוחס גדולס כתב את ספר המצוות הראשון, והרמב״ם כולם מתבססים על הלוחס גדולס. ואבן עזר ורמב״ם כותבים שאולי נצטבו לכתוב על האבנים מעין ספר האזהרות של הלוחס גדולס, דהיינו קיצור של מניין המצוות, מעין ספר המצוות. אבל התויסוות והראש נקטו שגם ספר תורה של מלך זה קיצור, אבל לא קיצור חדש, אלא עשר סדיבס, שהם יסוד כל התורה כולו. הרמב״ם בפרש המשנה במסכת סתומית, כאשר הרמב״ם מסביר את המנהג שנהגו במקדוש, כותב הרמב״ם: משום שעשר סדיבס הם יסוד כל התורה וראשיסוי, ולכן הגו במקדוש עם קריא השמה לקרוא את הסרס הדיברס, אבל הסברנו כבר בתחילת השיעור באמצעיתו שמלבד היות הסרס הדיברס יסוד התוירה ותחילוסוי וראשיסוי, הסרס הדיברס קשורים גם לקריא השמה מצד אחד כמבוא בירושל מתס ומדלב בברוכס, וגם לכל תאריאג מצווס מצד שני כמבוא בדברי המדרש ובדברי רבנו סעדי גאון באזהרות. אז היום עסקנו רבותיי בסוגיה שאנחנו קוראים לו סוגיה של הסרס הדיברס, כפי שנכתב כאן בקונטוס, סוגיה של הסרס הדיברס. אולי יש סוגיות נוספות, אני בכוונה דילגתי על סוגיה אחת, אופן הקריאה של הסרס הדיברס בטעם אליין ובטעם תחתן. אני מזדייש, אני לא כל כך בקיא בכל הסוגיה הזו, ולכן כדי שלא אראה כעם הארץ, אני לא משום שלא זכרתי שיש סוגיה כזאת, אבל אני לא בקיא בה, ולכן דילגתי עליה. אז הכל פורם לבויסאי, אלה סוגיות שונות שקשורים בסרס הדיברס שבהם עסקנו, שיעור שעיקרו הלכה וסוויקס בהלכה וחיקרה הלוכה של אחרינם והלכס הסרס הדיברס. אבל אנחנו צריכים לעסוק בהלכס הסרס הדיברס גם בתחום המוסה ובתחום העבודת הנפש, מה אנחנו לומדים מהסרס הדיברס. לא חייסו אבן התוירו והמצוו, יש לנו שתי נוסחות של הסרס הדיברס. פרשס ישראל יש נוסחה אחת, ובפרשס וסחנן נוסחה שונה עם הרבה שינויים. וכבר דענו גדול הדוירס מן הראשונים עד האחרונים מדוע יש שתי נוסחות שונות, ואיזה נוסחה נאמרה לעיני כל העם בהר סיני. מה אמר הקדוש ברוך הוא, מה אמר משה רבנו, מה ניתן בהר סיני, אלה שבפרשס וסחנן או אלה שבפרשס ישראל? הראשון שדם בשאלה הזו זה תשוב עצמרה מעל שקר מן הראשונים סמקוב בייז, והוא כותב חידוש עצום. כשם שאמרו חזל זוכר ושומר בדיבורך עוד נאמרו, בלוחס הראשונים כתוב זוכר שם השבס קדשוי, בלוחס האחרונים כתוב שומר שם השבס קדשוי, כך כל השינויים שבין שתי הפרשיות כולם בדיבר איך עוד נאמרו, וזה חידוש גדול. כך אומר מרם על שקר. הלא בלאו אחי, בדיבר איך עוד נאמרו זה דרך נס, כפי שרשי מביא, מה שאין הפה יוכל לדבר ואין אוזן יוכל לשמיע. מעמד הר סיני כל כולו היה נס אחד גדול מראשיתו עד תכליתו. אז כשם שאמרו חזל זוכר ושומר בדיבר איך עוד נאמרו, הקדוש ברוך הוא אמר דיבור אחד של הסרס הדיברס וחפתש יפויץ את סולה, כל השינויים בדיבר איך עוד נאמרו. כך כותב מרם אלצ'קה מן הראשון המסימקוב בייס. יפה מעלה, פרש חשוב על המדרש. ועוד אחרונים אומרים כשם שאמרו חזל בסוף מסכתס מגילה, מגילה דף חובוב, כמדומני שכלול אישה בתוירס כהנה מפי הגבור נאמרו, כלול אישה במשנתוירה מוישה מפי עצמוי אומרון, כך הסרס הדיברס שבסייפה שמויס מפי הגבור נאמרו, והסרס הדיברס שבמשנתוירה מוישה מפי עצמוי אומרון. כל המושג של מפי עצמוי אומרון זו סוגיה בפני עצמה. בסוגיה הזו כבר עוסק הנציב בהקדמה שלו לחומש דבורים רב מאיר שמחה ורבי מן האחרונים, מה הכוונה מפי עצמוי אומרון. אבל לפי כל הדרכים יש מן האחרונים שאומרים שזה גם התירוץ בין הדיברויס שבפרשס השבוע בפרשס ישראל והדיברויס שבלסחנן, אלה מפי הגבור נאמרו ואלה מפי עצמוי אומרון. הכלי יוקו, וכן זה גם רב מאיר שמחה, כלי יוקר זה ספר שנכתב בדרך דרש, אבל כל דבריו פנימים יקרים. יש מעט ספרים כל כך נחמדים וכל כך נפלאים ויקרים כמו הכלי יוקר. כל דבריו פנימים יקרים. והוא מסביר כך, הדיברס הראשונס מתאימות גם לאומס ואילום. משום שחזל אומרים שהקודש ברוך הוא סיבב על כל האומס והציע להם את התוירה. מה הוא הציע להם? שעס בבלי? שעס שוטנשטיין? מה בדיוק הקודש ברוך הוא לקח לאומס ואילום להציע להם? זה חייב היה להיות משהו מאוד מקוצר, מאוד מקוצר. לא, אז אומר הקליוקר, הוא הציע להם את הסרס הדיברס, אז הוא לקח את הלוחס עם הסרס הדיברס והציע את זה לאיסוף. איסוף אמר לא יסיר צריך לא מוצא חן בעיניו, ישמואל לא יסין אף, לא כל כך מתאים לנו. אני חושב שאם הקודש ברוך הוא היה מראה להם את השס, אז איסוף וישמואל היו מוצאים הרבה דברים שלא מוצאים חן בעיניהם, לא רק לא יסיר צח ולא יסיר נף. אז הקליוקו אומר שהלוחס הראשונס או הנוסחה שבפרשס ישרוי זה הוצג לאום מסורי לו, ולכן בפרשס ישרוי כתוב על המצווה של שמיר שבס כי שש עשרה ממוסו השמש שמיים וסורת, בפרשס הזכנה כתוב וזוכרתו כעבד הישרו במצרים. אז הדיברס שבפרשס הזכנה שניתנו לנו, שניתנו רק לנו, שם כתוב ששבס הזכר את יש מצרים ומסוואלם, איזה זכר יציאת מצרים? הם לא ירדו ממצרים, לא נגלו ממצרים. ומסוואלם נאמר ששבת זה זכר לשש עשרה ימי המייסר, יום שישי זה נופש. זה שייך לכל העולם כולו, יום שישי זה נופש. הוא אומר, דיברס הראשונס כתוב זוכר, כי אקם ששובת חייב ניסה. אז להם ניתן בעיקר הזוכר, מה שאין כאן בפרשס וסחנן, שם כתוב שומר. שומר זה מדגיש את המלוכס. ועוד שינויים שונים שקליוקו מסביר לפי דרכו. אז זה דרכו של הקליוקו. בכל אופן, בדברי הראשונים יש הרבה תוספות. יש ראיה מדברי חז"ל, כך אני חושב, יש ראיה מדברי חז"ל, שהנוסח של ישראל היה כתוב בלוחס הראשונים, והנוסח של הסחן בלוחס האחרונים. כי הגמור אומרת, אני לא זוכר אם זה בדף נון דלת או דף נון ה' בבובקמה. שם באזור, כתוב בבובקמה. למה לא כתוב בפרשס ישראל למען יתאב לך? כתוב רק למען וירחתו יומים, למען יתאב לך, וכי בדעבם כתוב רק בפרשס הסחנן, כי הקודש ברוך הוא ידע שלוחס הראשונס עתידים להישבר, אז הוא לא רוצה שבלוחס הראשונס כתוב למען יתאב לך, כי אז כלל ישראל לא היה זוכה להטוב השלימה. אז מכאן משמע, מכאן משמע כדיבר הקליוקו, שהנוסח שבפרשס ישראל היה כתוב בלוחס הראשונס ואלה נשברו, ולכן רק בפרשס וסחנה כתוב למען יתאב לך, כי זה הנוסח של הדיברס האחרונס. ולכן הדברים יש להם מקור מפורש בגמרא ובבבקמה כפי שציינתי. אז אלה מקצת הדרכים ליישב את הנוסחאות השונות. מכיוון שהזכרנו את שבירס הלוחס, אז כיוון דאוסו ליודון נימה בו מילסה, כל העניין של שבירס הלוחס, בדברי חז"ל יש דבורים מבהילים, דבורים מבהילים על המשמעות של שבירס הלוחס. עד שאמרו חז"ל, אני לא זוכר אם זה בירושלמי, זה בטוח, אני לא זוכר אם זה בתנס דף חובוב או בסויטה דף למד וב, כי בירושלמי יש כמה סוגיות שעוסקים בלוחס, גם בשקולים תזיין וגם בסויטה וגם בתנס, כפי שאמרתי, אז אני לא זוכר איפה ירושלמי זה מופיע. אבל ירושלמי כתוב, כשמוישה בא לשבור את הלוחס, הקודש ברוך הוא תפס את הלוחס מלמעלו, ומוישה כאילו נאבק עם הקודש ברוך הוא כביכול, הקודש ברוך הוא חז מלמעלה, מוישה מושך מלמטה, הוא הצליח כביכול להוציא מהקודש ברוך הוא ולשבור את הלוחס. כמה העוז וכמה מסירות נפש מוישה רבנו היה צריך להציל את כלל ישראל. חז"ל אומרים שמוישה רבנו שבר את הלוחס אחרי שהוא ראה את העגל, מוטב שידוינו כפנויו ולא ידוינו כאישס איש, לכן מוישה שבר את הלוחס כדי להציל את כלל ישראל מחרו עיניו. והקודש ברוך הוא חז מלמעלה ומוישה מושך מלמטה והוא שובר, ואז הקודש ברוך אומר לו ישר כוח ששוברת. אז הדברים נשגבים מבינתנו, אבל המעט שאנחנו כן יכולים ללמוד המסירת נפש למוישה רבנו להציל את כלל ישראל, היה צריך להיאבק כביכול עם הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא הסכים על ידו. אחד משלושה דברים שאומרים חז"ל, שהקודש ברוך הוא הסכים על יודו. עשרת הדיברס נכתבו חמישה על לוח אחד וחמישה על לוח אחר, גם זה מחלוקת, וזה אני כן זוכר ירושלמי סויטה דף למד וב. יש אומרים שכל עשרת הלוחות היו כתובים על שתי הלוחות, לא חמישה כאן וחמישה שם, אבל כפי שכתוב פה למעלה, פה כתוב חמישה על לוח אחד וחמישה על הלוח האחר. לא הסתכלתי אם הלוחות פה מעוגלות או מלבניות. זה מעוגל או מלבני? מעוגל זה לא טוב, כי לפי חז"ל הלוחות לא היו מעוגלות. הלוחות המעוגלות מקורם מצייר נוצרי שצייר תמונה מהלוחות, ודברי חז"ל ברור שהלוחות היו מלבניות. אף פעם לא הסתכלת. אבל הכל פונים רבו ישי, אז בפשטס דברי הראשונים יוצא שחמישה דיברס על לוח אחד וחמישה דיברס על לוח אחר, וכותב רבינו הרמב"ן, למה לא נכתבו כל הדיברס על לוח אחד? למה בכלל היה צריך שתי לוחות? משום שחמש מצווס ודיברס יש על לוח אחד, וכולם מצווס שבין אדם למוקוי, ועל הלוח האחר חמש מצוות שבין אדם לחברוי, ללמד לך ששקולים הם זה כנגד זה. שני הלוחות היו שווים במשקל, במראה, בגודל, בחשיבות, המצוות שבין אדם למוקוים והמצוות שבין אדם לחברו. שקולים הם, כולם ניתנו מרויה אחד, וכולם רובצים עלינו, ואין אדם מגיע לשלמותו אלא בקיום כולם. הרבה פעמים אנחנו אומרים בשיחות שצריך להבין שמצווה שבין אדם לחברו חשובים לא פחות ממצווה שבין אדם למוקוים. אני חושב שיש אנשים רבים וחוגים רבים שצריך לומר להם שידעו שהמצווה שבין אדם למוקוים לא פחות חשובים ממצווה שבין אדם לחברו. צריך להישמע גם בשתי הסגנונות. דיברנו על הלוחס, על הדיברס שבישרוי, דיברס באסחנן, ואני אומר את דיברי הרמב"ן גם בשתי סגנונות. הלוחס ניתנו בשתי לוחס, על אחד מצווה שבין אדם למוקוים, על השני מצווה שבין אדם לחברו. יש אנשים ויש חוגים שצריך לומר להם המצווה שבין אדם לחברו חשובות לא פחות מהמצווה שבין אדם למוקוים, ולא השיג זול ולא השיג נו, ויהפתו לריח וכמויכו עוז אוהבת עזבי מוי, ניתנו על ידי הקודש ברוך הוא כמו קריא השמה וכמו תפילה וכמו תפילין וכמו ציציס. יש שצריכים לומר להם שהמצוות שבין אדם למקום חשובים לא פחות מהמצוות שבין אדם לחברו. לא נבראה העולם ולא באנו לעולם רק כדי להיות אנשים טובים ונחמדים ואכפתיים וטובים. באנו לעולם כדי לעשות רצוי נסבוך שמוי, כדי לקיים תרי"ג מצוות שבתורה, כדי לתקן עולם על ידי רצון השם. אז שני הלוחות שווים הם במשקלם וגם במשקלם הסגולי. זה שעליו כתובים הדיברי שבין אדם למקום, וזה שעליו כתובים הדיברי שבין אדם לחברו, ושלמותו של אדם לקיום כולם. כולם ניתנו מרוי אחד, וכולם יסוד כל העולם כולוי. לכן התורה כולה רמוזה וכלולה בסרס הדיברס, ואלה נכתבו חמש על לוח אחד וחמש על לוח אחר. יהיה רצון שנזכה לקיים את כל מצווס התוירה, לדבוק בקודש ברוך הוא את תרי"ג מצווס בפרטיהן ודקדוקיהן. אני נזכר בעוד יסוד גדול במדרש, המדרש הזה מופיע בקי טיסו, אני לא זוכר בדיוק, אולי ממהי או ממבוב, עוד ווב אני זוכר בבירור, איזה פרשה לא זוכר בבירור, אבל בפרשה סקיטיסו כתוב שעל הלוחס הראשונס מוישה רבינו נצטער ששבר את הלוחות. כך כתוב במדרש, התעצב ונצטער. לפי המדרש שאמרנו מקודם, זה לא פלא, זה לא פלא, זה היה מעמד שלא היה כדוגמתו מבריאת העולם. מוישה רבינו היה 40 יום ו-40 לילה בשמיים, קיבל לוחות שהם נכתבו באצבע אלוהים, ובלי שהקודש ברוך הוא יצבר, הוא שובר את הלוחות. ולפי ירושלמי היה נראה שהקודש ברוך הוא לא מסכים, הקודש ברוך הוא אוחז מלמעלה והוא מושך מלמטה. אז כתוב במדש בפרשס קיטיסו, מוישה התעצב, הצטער ששבר את הלוחות, ואמר הקודש ברוך הוא אל תצטער, אתה שברת הלוחות שלא היו כתובים בהם אלא עשרת הדיברות בלבד. הלוח השניים היו כתובים עשרת הדיברות והלוחות ומדרושים ואגדות. כך כתוב במדש פלאי פלאות, ויש מקורות אחרים שכתוב בהם שבלוחס השניוס בין שורה לשורה, בין דיברה לדיברה וסרס הדיברס, היו כתובים כל התורה כולו. כך כתוב במדש, הקודש ברוך הוא אומר למוישה אל תצטער, אתה שברת לוחות שלא היה בהם אלא סרס הדיברס, ונתתי לך לוחות שנויות שבהם כתובים לא רק הסרס הדיברס אלא הלוחה ומדרש והגודל. אז כנראה שבדיברס הראשונס היה כותב הסרס הדיברס, והקודש ברוך הוא שמח על כך שכולם ידעו את הרבינו סעדי גאון, שהסרס הדיברס זה לא רק הסרס הדיברס, סרס הדיברס
זה תרי"ג מצוות על פרטיהם ודקדוקיהם, אבל זה לא כל כך. הקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל אמר הקדוש ברוך הוא לא, כבר לא די להם, רק עשה עשה דיברס. יש צורך לפרש את הכל ברוכל ביטחו הקטנו, כפי שאומרים הבריות, שהכל יהיה ברור, הכל יהיה פרוס כסלמו. ולכן בלוחס השניאיס היו כתובים כל פרוטיין ודקדוקיין מדרושים והלוחס והגודס כדבי ירושלמי. כולם ניתנו מרוי האחד, יהיה רצון שנזכה לקיים את כולם ולעשות רצון אבינו שבשמיים. בשבוע הבא, כפי שאמרתי בתחילת השיעור, אני אהיה בחוץ לארץ, השיעור לא יתקיים, בעזר השם, בעוד שבועיים אנחנו ממשיכים ללמוד כרגיל. Thank you.